טוב, עכשיו כאילו חסרות לנו בעיות, אז יש גם את הדיון בבגץ, בכל מה שקשור לגיוס חרדים. אני מבינה שהצבא אומר שעד סוף שנת 2024 ניתן לגייס כ-3,000 חרדים. החרדים מבחינתם, אין לי מי לדבר, כך אני מבינה את זה, למרות שמתחת לפני השטח כן יש גיוסים, ואנשים מתוך החברה החרדית אומרים לנו שזו לא הדרך, והכפייה זו לא הדרך, ועכשיו החרדים באים ואומרים, כן, כן, ומה עם הערבים? למה הערבים לא מתגייסים? למה רק אנחנו? כאילו, בואו, שלום בני רבינוביץ'.
שלום ענבר. את יודעת מה, לפני שנדבר על הנושא שלשמו התכנסנו, אני חייב להגיב על מה שדיבר קודמי, ועם כל הצער והכאב והחיבוק.
איציק.
שאומר בן אדם, okay. כולנו רוצים להחזיר את החטופים עכשיו ומיד. ומיד אחרי זה אומר, אבל okay. הוא משקר. הוא אומר, אני לא רוצה את החטופים, ואני מפקיר אותם למוות. כי ברגע שאתה אומר, אבל, וכולנו יודעים מה אבל, okay. זאת המשמעות. בוא, שלא נשחק משחקים. שניים, יש פה ציבור לא קטן במדינת ישראל שלא מעניין אותו החטופים ולא מעניין אותו חמאס, מעניין אותו לחזור לגוש קטיף ולחזור okay. ולגור שם. Okay. זה מה שמעניין אותו, ולכן הוא רוצה להישאר שם עוד שנה, עוד שנתיים, ימותו 100 חיילים, 200, 300, זה לא משנה. אנחנו צריכים לחזור לגוש קטיף, יעני לשמור על כפר עזה ועל, ועל okay. ניר עוז. לא. המטרה היא לחזור לגוש קטיף, הכל המשתמע מכך, שלא יבלבלו את המוח. עכשיו אני מתפלא, איפה היה פורום הגבורה כל אותם 15 שנה, שנתניהו מימן את החמאס, ושלח להם מיליארדים, ואותם אנשים דיברו על זה שהחמאס הוא נכס.
לא, אני לגמרי, אתה יודע, מצד אחד, כשאתה מדבר עם
בוא נשים בצד את
העובדה, אתה לא יכול, אתה לא יכול, אבל אני אומרת שוב, אם עכשיו, ושאלתי אותו, עכשיו עוד חודשיים יבוא אליך אבא שהבן שלו נהרג, ויגיד, הנה, בבקשה, מה, ולא הגענו לכלום.
אבל למה בעוד חודשיים, עם כל הכבוד, ובאמת, עם מלוא הערכה והאמפתיה, כל מה שאתם רוצים. זה שהבן שלו נהרג, יש לו זכות לבוא ולהרוג חטוף אחד שנמצא? או חטופה אחת? מי הסמיך אותו? מי נתן לו את הסמכות הזאת? מי אתה בכלל שאתה יכול לבוא ולהגיד, בגלל שהבן שלי נהרג, אני רוצה שעוד מישהו ימות? מה הקשר בין הדברים?
הוא לא אומר את זה כך.
לא, סליחה, אינבר, זה מה שהוא אומר. אם הוא אומר, אני רוצה להחזיר את החטופים, אבל... וכולנו יודעים מה המשמעות של האבל, שהאבל הזה הוא בעצם שהם יישארו שם למותם, הוא בעצם אומר, אני מקריב את החטופים למותם. עכשיו נחזור לענייננו.
בני רבינוביץ', אדם חרדי, עיתונאי חרדי, מה לדעתך הסאגה הזאת אי פעם תסתיים? דרך אגב, אמרנו בתחילת השעה שאתמול הרבה מאוד חרדים נסו לפארק הירקון, היה את הגמר ליגת זה... כל מיני באו. לא, רגע, ואז הם אמרו שבמחצית מתפללים ערבית. ערבית זה לא כשיש שקיעה?
תשמעי, אני, את יודעת, אני שבוע שעבר הופעתי בכנס של לשכת עורכי הדין באילת בנושא הזה.
ראיתי אותך עם טלי גוטליב.
ואמרתי, לא אמרתי דעתי, אמרתי מה אני חושב שקורה במציאות. ואני גם אחזור ואומר את זה פה, במציאות לא יהיה גיוס. מה שיש בשוליים פה ושם, זה לא משמעותי. כשאנחנו מדברים על סדר גודל של, אני יודע, יש כאלה שאומרים 12,000, 16,000, 15,000, 14,000 מלשבים כל שנה, ומתגייסים מתוכם כלום שבכלום, בואי, לא מתגייסים, זה שטויות. עכשיו, זאת המציאות. עכשיו, בכנס לשכת עורכי הדין, רק כשאמרתי את המשפט הזה, בתהום העיר, אמרתי לכם, חבר'ה, אני אומר את דעתי, אני אומר לכם מה קורה ומה יקרה. עכשיו את שואלת אותי באופן מעשי, ברור לחלוטין, שבחור שהיה אתמול, שלשום, שבוע שעבר, שהלך לראות משחק כדורגל, הבחור הזה צריך להתגייס אתמול, שלשום ולפני שנה.
נכון.
הוא לא בחור שתורתו אומנותו, ולכן הוא צריך להתגייס. יש פה שאלה אחרת שהיא מעשית מאוד, האם הצבא מוכן לקבל את אותו בחור, בצורה כזאת, שהוא, אוקיי, הוא יראה כדורגל או לא יראה כדורגל, אבל ש... הוא יחזור הביתה בתום השירות הצבאי שלו, יהודי שומר תורה ומצוות, עם כדורגל, בלי כדורגל, עם כדורסל, בלי כדורסל.
זה הבעיה, אה?
והבעיה היא אחת, שהנציגים החרדים שמפחדים מהצל של עצמם, אבל הם יודעים את האמת, הם יודעים שמי שאין תורתו אומנותו, אין לו את הזכות הזאת לא להתגייס. אין לו את הפריבילגיה הזאת. עכשיו, זה לא אני כתבתי ולא אני אמרתי, זה אמרו את זה הרב שחר, כל גדולי ישראל לאורך כל שנות, שנות המדינה אמרו את הדברים בצורה הכי ברורה והכי נחרצת. ולכן הם, היו אמורים לשבת עם ראשי הצבא, ולבוא ולהגיד, בוא נראה איך עכשיו אנחנו מקימים מסגרות לחבר'ה האלו שלא לומדים. ואני אומר לך בפורש, אם החבר'ה שלא לומדים היו מתגייסים, לא היה בכלל נושא לדיבור בכלל, כי אנחנו מדברים על סדר גודל של אלפים רבים שהיו מתגייסים, והיינו פותרים את הבעיה.
אבל דבר חשוב,
אני מודיע לך, זה היה 5,000 לפחות.
אבל חשוב מזה מה שאתה אומר, שבעצם הנציגים החרדים, שאנחנו רואים שהם בעצם מייצגים את האקוז שלהם עצמם בלבד, מאוד מפחדים מהרעיון שמה מישהו ייפתח למשהו אחר מהשנות הדלות והחיי העוני.
אני מכיר את התמונה, תאמיני לי, גם בציבור הדתי-לאומי, גם בציבור החרדי. אי אפשר לברוח מהעובדה הזאת שבחור שומר תורה ומצוות, וזה לא משנה איזה כיפה יש לו על הראש, שייכנס לצבא, הסיכויים שהוא יצא משם דתי שומר תורה ומצוות, חלש מאוד. אנחנו יודעים את הנתונים, כמה חבר'ה נכנסו לצבא דתיים ויצאו משם לא דתיים. Okay. אי אפשר לבקח עם העובדות האלו, ומדובר בחוזים גבוהים מאוד, ואני לא מדבר במתכונת של ישיבת הסדר, שהוא נמצא קצת פה וקצת פה וקצת פה, וגם כן לא משרת שירות מלא, מנותק לגמרי מכל מסגרת דתי. ישיבת הסדר הוא בכל זאת, הוא קצת פה וקצת פה, והוא גם לא עושה שירות מלא.
החיים יותר פתוחים מאשר חרדי-חרדי.
אני כבר לא מדבר על זה שגם, אבל דרך אגב, אחוז הנשירה בציבור הדתי-לאומי הוא עצום. את מכירה את הבדיחה שאומרת, מי מוליד יותר ילדים חילונים? החילוני או הדתי? אז אני מעדכן אותך שהדתי מוליד יותר ילדים חילונים. כי החילוני בכלל, בקושי יש לו ילד או שניים, כן. אבל הדתי שיש לו 6-7-8, ומתוכם חצי הופכים להיות חילונים, אז הוא מוליד יותר חילונים.
אז רגע, אז אתה אומר בעצם שהפחד שלהם מאוד מוצדק.
בהחלט, ולכן אמרתי, מצד שני, הנציגים החרדים היו אמורים לשבת עם הצבא, ולהגיע לסיכומים ברורים ומחייבים איך מקימים מסגרות מתאימות לאנשים, למשפחות חרדים.
לפי, אני חייבת לומר לך שלפי מה ש...
וברגע שלא עושים את זה, לבוא ולשלוח עכשיו בחור ולהגיד לו, לך תתגייס, אני אומר לך בפורש, עם כל הצער והכאב, למרות שהוא בחור שהוא... לא לומד, אני לא יכול להגיד לו, לך תתגייס, ועוד חודשיים, שלושה, הוא לא ישמור שבת.
איך לדעתך ייגמר הדיון היום?
תראי, אני פרקטי. הסנקציות על הישיבות, זה לא יביא לשום גיוס. השאלה היא, האם בגץ ילך קצת אחד יותר רחוק, וידבר גם על סנקציות אישיות? ואני אומר, אם יהיו סנקציות אישיות, יכול להיות שזה ישנה במידה מסוימת התמונה. סנקציות כלליות, אני לא חושב שזה ישנה את התמונה.
מה זה סנקציות אישיות, כדוגמה?
מה שאני שומע מדובר, לא לתת זכויות במעונות יום, והנחות בארנונה, ופלילי, לא יוכל לנסוע לחוץ לארץ, אלה וחצורים שיכולים להיות השלכות למי שמקבל צו גיוס ולא מתגייס.
אתה חושב שאם נניח היום, תהיה איזושהי תוכנית, אתה יודע, יש הרבה מאוד אנשים, יש פה את רובן בנגל מטכניון, ויש הרבה מאוד אנשים שעשו צבא ועושים במסגרות כאלה, באמת ישבו כמו ממשלת ישראל שמפחדת לעשות את היום של אחרי, וכן יעשו תוכנית. ואולי בעוד 5 שנים יתגייסו חרדים מתוך רצון.
חבל שתמשיכי לדבר, אין עם מי לשבת בצד שלנו, אין עם מי לשבת. מי שאמורים איתם לשבת, זה ראשי ישיבות, לחברי הכנסת, תנסי לשבת עם גפני, או גולדקנופ, או טסלר, או עם דרי, לשבת על תוכנית לגבי גיוס. תשכחי מזה. אין לי מי לדבר. את שואלת אותי למה זה קורה, מפחדים, או לא יודע, אני יכול לתת לך הרבה סיבות למה זה קורה. אבל אין היום מי לדבר, אז לכן
אפשר... זאת אומרת שהדיון בבגץ צודק. אין דרך אחרת.
לא, אני אומר שוב, מבחינת החרדים, העיתוי הוא עיתוי קטסטרופלי, בגלל השביעי באוקטובר. אחרת, היו חומרים ממשיכים, מכוח האנרציה, ממשיכים עוד דיון ועוד דיון ועוד דחייה ועוד דחייה, ופה נוצר גם מצב שאפילו הציבור הדתי-לאומי, שבמידה מסוימת, גם החרדלי, שקצת היה קרוב לציבור החרדי ואמר, יאללה, אנחנו נוותר, הפעם יש אפשר לומר קונסנזוס די מוחלט, ואני אגלה לחסוד, לכן בגץ, שופטי בגץ, שמרגישים שיש להם כאילו גב, יש להם קונסנזוס מלא בציבור, אז יאללה, בוא נלך עד הסוף. דרך אגב, כשאני שמעתי היום את השופט צולברג או אחרים מדברים על 2,000, על 3,000, הלו, תחליטו. אתם רוצים להגיד שהחוק הוא חוק, טוב, טוב, לא טוב, לא טוב. החוק הוא שוויוני, כן שוויוני, אבל ברגע שבגץ מתחיל להיכנס, ומתחיל להיות במקום הדרג השלטוני והדרג הצבאי, או אני לא יודע מי, שמחליט איך ומה לעשות, עם כל הכבוד, זה לא סמכות בגץ. תחליטו האם החוק הוא חוקתי, לא חוקתי, כן שוויוני, לא שוויוני, ושלום על ישראל, לא מעבר לזה. אז אני חוזר ואומר שוב, מבחינה פרקטית מעשית, אני לא רואה שום מצב שיקרה שינוי. עכשיו אני אגיד עוד דבר אחד, וזה אני חושב שזה הדבר הכי חשוב, שאמר לי אותו כמה וכמה פעמים הרב שטיימן שהניג את היהדות החרדית. הוא אמר לי שכשלפני שהלכתי לתקשורת לדבר, אמרתי, מה אני אסביר על הנושא של לימוד תורה וכו'? אז הוא אמר לי במפורש, אתה לא יכול לשכנע שום אמא שהילד שלה נמצא בגבול לבנון, okay. או במקום אחר שהוא מסכן את עצמו למוות, והבן שלך או הבן שלנו נמצא בישיבה ויושן במיטה שלו, והוא לא מסכן את עצמו. אין לך מה להסביר, כי יש פה עניין של אמונה אמיתית, מה המשמעות של לימוד תורה, כמה לימוד התורה מגן על עם ישראל. קראנו את זה רק בפרשת השבוע אתמול, אם בחוקותיי תלכו ותהיו המילים בתורה ונתתי כשמכם ביתם ונתתי שלום בארץ, קראנו את זה בפסוקים מפורשים בתורה. לא, אני לא בא לחדש שום דבר.
חובות וזכויות, כן, אבל גם שם, אבל גם שם אתה יודע,
להסביר אני לא יכול, אבל מצד שני אי אפשר להתווכח גם על אמונות ודעות, ולכן
כן,
יש פה
נכון,
נושא
אבל
מאוד כאוב ולא פשוט, ואני לא רואה שאנחנו יוצאים ממנו.
נכון, אבל אתה יודע, כשמצטטים גם פרשת, ודרך אגב זה שוב הזדמנות נהדרת לקרוא לכל האנשים החילונים ששומעים אותנו, לכו ותלמדו את ספר הספרים שלנו, לכו תלמדו גמרא, יש היום בתי מדרש פלורליסטים, אתם יכולים למצוא שם אוצר שלקחו לנו ונכסו אחרים על הספר של
לא,
של
לא,
כולנו.
לא, ניסר, אנחנו לא, לא נכנסו את זה לעצמנו, לא, כל
לא,
אחד
סליחה, אבל אני
יבוא ביטול.
אין שום בעיה, אבל אתה יודע, כל מה שקשור באמת, חוץ מ-ואהבת לרעך כמוך, הרבה לא יודעים, לא על האוצרות שיש שם, והגיע הזמן.
מורות עצומה, יש חבל.
אז בגלל זה אני אומרת, ואנחנו חוזרים על זה, גם דודי זילברשלג אמר פה, אמא חרדית אף פעם לא היה לילה אחד שהיא לא ישנה בגלל הפחד שהבן שלה יהרג במלחמה.
שזה נשום... אני מכיר מקרוב אמאות שלא ישנות, שחיות על כדורים. ואני רואה את זה מקרוב, אני מכיר את האנשים האלו.
אתה מדבר על אחת כזאת. בני, טוב, אז בוא נגיד שמבחינה אחת, זה שזה הסיפור לא נגמר, זה רק נותן לנו הזדמנויות נוספות לדבר, שזה דבר טוב.
תודה רבה. אני מקווה באמת שיהיה ונתתי שלום בארץ, ובראש וראשונה, באמת, מכל הלב, שכל החטופים והחטופות יחזרו בשלום.
אמן.
כואב לי באופן אישי בצורה שאי אפשר לתאר. בלי אבל, בלי כל מה שצריך לעשות כדי שהם יחזרו הביתה. אחרי זה, תשמעו ותעשו מה שאתם רוצים. קודם, כולם צריכים להיות בבית. נקודה.
צודק לחלוטין, בני רבינוביץ', עיתונאי חרדי, תודה רבה לך, ששבוע שקט.
שבוע טוב.